אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 24, תורת הקבלה ומהותה. אנחנו ממשיכים בכותרת, ארבע לשונות משמשות לחוכמת האמת. ניתן לשלוח אלינו שאלות באתר סביבה טובה, קבלה group.info, וגם במערכת הערבות. את השאלות הנבחרות אנחנו נשאל במהלך השיעור.
כן, בקשר עם הבורא, יש לנו, וגם בינינו, יש לנו צינורות כאלה שנקראים שפות. כן? האמת זה עניין עמוק מאוד, עניין השפה, שאנחנו יכולים למסור אחד לשני, להתקרב על ידי זה, זה על זה, להתקלל. אבל בוא נראה מה שהוא אומר, שזה לא פשוט, כמו שנראה לנו, ארבע לשונות. כן. ארבע לשונות משמשות לחוכמת האמת, ואלו אין. בבקשה, משה.
א', לשון התנך ושמותיו וכינויו. ב', לשון הלכה. בשפה זו קרובה מאוד ללשון התנך. ג', לשון האגדות. והיא רחוקה מהתנך לגמרי, משום שאינה מתחשבת כלל עם המציאות. ולשפה זו מתייחסים שמות וכינויים מוזרים, וגם אינה מתייחסת למובנים בדרך שורש וענפו. ד', היא שפת הספירות והפרצופים. בכלל, הייתה נטייה גדולה לבעלי החוכמה להסתירה מגסי החומר, משום שלדעתם החוכמה והמוסר עולים בקנה אחד. ועל כן, החכמים הראשונים הסתירו החוכמה בכתב רק בבחינת קווין ונקודות, גג ורגל, שמזה נולד והצטייר האלפה בטא בצורת כף בית אותיות שלפנינו.
תראו, אין מה לעשות, אנחנו צריכים להסכים עם מה שבעל הסולם כותב בצורה כזאת לקונית, ולא כתב יותר. יש לנו עוד כל מיני כתבים שלו שלא הגיעו לדפוס, צריכים עוד לעבוד עליהם ולסדר אותם ולראות מה שכתוב שם. יש שם הרבה דברים על השפה ועל כל הכינויים וכן הלאה. נקווה שאנחנו נגיע לזה ו נעבוד על זה. נקווה שבזמן הקרוב נתחיל בזה. נמשיך בינתיים.
שפת התנך. לשון התנך הוא הלשון העיקרי והשורשי, המותאם מאוד לתפקידו, משום שיש לו, על פי רוב, יחס של שורש וענף, והוא הלשון הנוח ביותר להבין בו. ולשון זה הוא העתיק ביותר, והוא סוד לשון הקודש שייחסו אותה לאדם הראשון.
כן, זאת אומרת, לשון התנך הוא העתיק ביותר, והוא כביכול קרוב לנו, שאנחנו יכולים להבין אותו בפשוטו. אמנם שהשאלה היא, למי בכלל? ארבע לשונות האלה מסודרים. למי בכלל הם מיועדים? לאנשים הפשוטים או אנשים שנמצאים כבר לפחות ברצון להתקשר עם הכוח העליון שהוא המקור של המציאות? או שזה סתם לבני אדם כמו איזה ספרות היפה? איך אנחנו צריכים להתייחס לחוכמת הקבלה? וכמו שהוא כותב בכותרת, ארבע לשונות משמשות לחוכמת האמת. זאת אומרת, להשגת הבורא, להשגת המציאות האמיתית. אז גם כן, כל הלשונות האלה, ארבע לשונות האלה, הם כולם נכנסות להשגת הבורא, לחוכמת הקבלה. ולא שאחד הלשון מסביר לנו משהו ששייך לסיפורים, ואחד להיסטוריה, ועוד אחד לאיזה פסיכולוגיה נגיד, כן? ורק שפת הקבלה היא שייכת לשפה הנסתרת. אלה כל השפות האלה, הם כולם, כולם מדברים על הגילוי הבורא לנבראים. רק בכל מיני סגנונות שונים, מדרגות שונות, אופנים שונים, אבל כולם הם מדברים על הנסתר מאיתנו. הלאה.
לשפה זו שתי מעלות.
רגע, אתה מדבר על מה?
שפת התנך.
אז עוד פעם.
שוב נקרא, שפת, לשון התנך. הוא הלשון העיקרי והשורשי, המותאם מאוד לתפקידו, משום שיש לו על פי רוב יחס של שורש וענף. והוא הלשון הנוח ביותר להבין בו. ולשון זה הוא העתיק ביותר. והוא סוד לשון הקודש שיחסו אותה לאדם הראשון. לשפה זו שתי מעלות וחיסרון אחד. המעלה הראשונה שבה היא היותה נוחה להבנה, ואפילו למתחילים בהשגות, מובן להם מיד כל הנחוץ להם. המעלה השנייה, שהעניינים מתבארים על ידה בהרחבה ובעומק יותר מכל הלשונות. החיסרון שבה, אשר אי אפשר להשתמש עמה בדברים פרטיים או בעניין קשרים של קודם ונמשך, משום שלכל דבר צריכים לבאר עניינה בכל ההיקף, כי אינה מוכחת מתוכה באיזה פרט היא מדברת, אם לא בהצגת העניין בשלמותו. לפיכך, כדי להבליט את הפרט היותר קטן, צריכים להציג עליה פרשה שלמה בגללה. ומשום זה, אינה ראויה לפרטים קטנים או לקשרים של קודם ונמשך. ולשון התפילות והברכות לקחו גם מלשון התנך.
אין שאלות. טוב, זאת אומרת, יש עוד צורת הביטוי של המערכת התקשרות שלנו עם הבורא, שהיא נקראת שפת התנך. אחר כך יהיה שפת ההלכה ועוד כל מיני שפות, כן? שפת האגדה וכן הלאה. זאת אומרת, מה זה שפה? זה מנגנון הקשר בינינו לבורא. פיצי שש.
רב, מה הכוונה? מה זה החיסרון הזה של שפת התנך? תוכל להסביר מה הוא אומר שם? לא. מה זה אומר שאי אפשר להבהיר כל פרט קטן? וצריך להציג עליה פרט.
הוא כותב את זה מגובה שלו. ולכן מסביר את זה בצורה קצרה. אז הוא אומר שבשפת התנך אי אפשר לנו להעביר כל הדברים האלה, כן? והעיקר היא בשפת, בקשר בין ענב ושורש. לא. ושפה היא חסית קלה, כל אחד יכול לקרוא, ושאלה עד כמה שהוא מסיק. כן? לא. שפה עתיקה ביותר. תראה מה שהוא קורא. כותף. כן? וגם לשון הקודש ו... יחס לאדם הראשון, ותראה, זה כתוב. כל זה נמצא, נכלל בשפת התנך. זהו.
מה שאני לא מבין זה החיסרון שהוא מתאר שם של שפת התנך, זה לא הבנתי.
אנחנו לא יכולים להשיג אחרי שפת התנך קשר עם הבורא. הלשונות האלה הם התפתחו לאט לאט. התקשרו לאנושות, או אנושות התקשרה בהם, זה יותר נכון, כן? וכך אנחנו נמצאים במצבים שאנחנו כבר מתחילים להתקרב להשגת הבורא. אפשר לקרוא שוב, תקרא משה.
שפת התנך. לשון התנך הוא הלשון העיקרי והשורשי, המותאם מאוד לתפקידו, משום שיש לו, על פי רוב, יחס של שורש וענף, והוא הלשון הנוח ביותר להבין בו. ולשון זה הוא העתיק ביותר, והוא סוד לשון הקודש שייחסו אותה לאדם הראשון. לשפה זו שתי מעלות, וחיסרון אחד. המעלה הראשונה שבה היא היותה נוחה להבנה, ואפילו למתחילים בהשגות מובן להם מיד כל הנחוץ להם. המעלה השנייה, שהעניינים מתבארים על ידה בהרחבה ובעומק יותר מכל הלשונות. החיסרון שבה, אשר אי אפשר להשתמש עמה בדברים פרטיים או בעניין קשרים של קודם ונמשך, משום שלכל דבר צריכים לבאר עניינה בכל ההיקף, כי אינה מוכחת מתוכה באיזה פרט היא מדברת אם לא בהצגת העניין בשלמותו. לפיכך, כדי להבליט את הפרט היותר קטן, צריכים להציג עליה פרשה שלמה בגללה. ומשום זה, אינה ראויה לפרטים קטנים או לקשרים של קודם ונמשך. ולשון התפילות והברכות לקחו גם מלשון התנך.
טוב, פרנץ'.
Que signifie que la langue de la Bible doit présenter un sujet en entier?
מה זה אומר ששפת התנך צריך להציג נושא בצורה שלמה?
זה, כך זה מספרת לנו השפה הזאת, על כל הבריאה בצורה כללית. כיף אחת.
языки описания каббале и в частности язык танаха
софот كل התיאורים של חוכמת הקבלה ושפת התנך בפרט
קבליסטים פסטיג'ניה
למה מבוססת השיטה של העברת השגה דרך שפה
לשון זה לא לשון וזה לא הדיבור אלא זה תעלה צ'אנל שבו אנחנו יכולים להתקשר זהו, נגיד שקודם לא היה לך אפשרות להתקשר בגלים, בגלי רדיו, וידאו, ועכשיו כן, אז יש לך כאילו שפה נוספת, התקשרות נוספת. רק ההתקשרות ב- 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 בשפות האלה, בארבע שפות האלה, הם לא שמטכניקה אנחנו לוקחים את זה, אלא מתוך ההבנת ה... נשמת האדם, התקשרות האדם כלפי העולם הרוחני. עולם הרוחני. ולכן ככה זה, ככה אנחנו מבטאים את זה, שיש לנו ארבע שפות. כן. אתה יכול להגיד, אולי זה נובע מארבע דרגות האביות שבתוך הכלי שלנו, שבתוך הרצון לקבל שלנו. אני אגיד לך שכן, כן.
יש
השגה, לא נגיד שמקובל, גילוי שלו, של אותה מערכת הכללית של אדם הראשון. ויש איזשהו אדם אחר שהוא רוצה להעביר לו את זה. איך הוא משתמש בשפה כלשהי כדי להעביר את ההרגשה? איך הערוץ הזה עובד?
אתם רואים את זה בימינו, בזמננו, עלינו. איך אנחנו רוצים למשוך אנשים שילמדו את הקשר בינינו לבורא, ואז הם על ידי שמפתחים את הקשר הזה מבינינו לבורא, אז הם מגלים באיזה צורה הם בונים את הקשר, ובקשר שלנו יש כבר כמה, בעצם כל השפות האלה. כל שפה ושפה זה איזה מין הגבלה מיוחדת על התקשרות מבינינו לבורא. תכף נראה עוד. קדימה. משה.
אז שפת ההלכה. לשון ההלכה אינה של מציאות, רק מקיום המציאות. הנה, לשון זה נלקח כולו מלשון התנ"ך, על פי שורשי ההלכה המובאים שם. ויש לה מעלה אחת על התנ"ך, בהיותה מרחיבה מאוד כל עניין ועניין, ומראה מתוך זה את השורשים העליונים ביתר דיוק. לעומת זה, יש לה חיסרון גדול על לשון התנ"ך, בהיותה קשה מאוד להבנה, והיא הקשה שבלשונות, לא ישיגה כי אם חכם שלם, שנקרא עיל ונפיק בלא בר. ומובן מאליו שגם החיסרון הראשון יש בה, כי נלקחה מהתנ"ך.
כן, זאת אומרת, כל שפה היא במשהו עוזרת לנו בכל זאת להתקשר לכוח עליון, והיא בכל זאת מוגבלת, והגבלות שלה ודאי שזה מהטבע שלנו. הלאה.
שפת האגדה. לשון אגדה היא קלה להבנה, מתוך המליצות המתאימות מאוד למובן הנרצה. ואם להבינה בשטחיות, היא עוד יותר נוחה להבנה מלשון התנ"ך. אולם להבינה בשלמות היא שפה קשה מאוד, משום שאינה נשמרת כלל לדבר על סדרי ענף ושורש, אלא רק על פי מליצת הלשון, בחידוד נפלא. אמנם היא עשירה מאוד בפתרון מובנים זרים וקשים, במה שנוגע למהות המדרגה במצבה על פי ערך עצמה, אשר אי אפשר לבארם בשפת התנ"ך והלכה.
כן. אנחנו גם כן לא משתמשים בזה, אלא רק לפעמים בכל מיני סיפורים קצרים. ושפת המקובלים.
שפת המקובלים היא שפה ממש במלוא מובן המילה, דייקנית מאוד, הן בעניין שורש וענף, והן בעניין קודם ונמשך. ולה המעלה המיוחדת שאפשר לדבר בשפה זו בפרטים ופרטי פרטים בלי הגבלה. גם אפשר על ידה לגשת ישר לעניין הפרט שרוצים, בלי הצורך לקשרה עם הקודם לה או המאוחר לה. אמנם, על כל אותן המעלות הנשגבות שאתה רואה בה, הנה יש בה גרעון גדול מאוד, להיותה קשה להשגה, וכמעט שנמנע להשיגה, זולת מפי חכם מקובל ומפי חכם המבין מדעתו. כלומר, שאפילו המבין מדעתו את כל המשך המדרגות האמורים, מתתה לאלה ומאלה לתתה, עם כל זה לא יבין בלשון זה כלום, עד שיקבל אותה מפי חכם, שכבר קיבל את השפה מרבו פנים אל פנים.
זאת אומרת, כאן יש לנו סדר מסירת החוכמה, סדר מסירת הלשון, ורק בשפת המקובלים אנחנו יכולים להגיע להשגה, להבנה, מה שיש לנו באפשרותינו להשיג. בסדר? נו, ואחרון, שפת המקובלים כלולה בכולם.
כן, שפת הקבלה כלולה בכולן. דע שהשמות והכינויים והגימטריות הם השייכים לגמרי לחוכמת הקבלה. והסיבה שהם נמצאים גם בשאר השפות הוא שגם כל השפות כלולות בחוכמת הקבלה, משום שכל אלה הם סברות פרטיות מיוחדות, אשר שאר השפות מוכרחות להסתייע בהם. ואין להעלות על הדעת שארבע שפות אלו המשמשות להסברת חוכמת ההתגלות אלוקית, התפתחו בזה אחר זה בסדרי הזמן. אלא האמת, שארבעתם התגלו בפי חכמי האמת ביחד, ובאמיתו, וכל אחת כלולה מכולם, שיש לשון הקבלה גם בתנך, כגון עמידת הצור, ו-13 מידות הרחמים שבתורה ומיכה, ובבחינת מה מורגשת בכל פסוק ופסוק, וכן המרכבות שבישעיהו ויחזקאל, ועל כולם שיר השירים, שכולו לשון הקבלה ממש. ועל דרך זה בהלכה והגדה. ואין צריך לומר עניין השמות הקדושים שאינם נמחקים, באים בכל השפות יחד במובן אחד.
כן. זאת אומרת, באמת, שפת הקבלה היא כוללת את הכל בתוכה, היא הכללית, והיא מסבירה לנו את הכל, מה שאנחנו רוצים, דרכה יכולים להגיע להשגת האמת בצורה השלמה. נעבור לחלק הבא, משה.
אז נעבור לחלק הבא של השיעור בתלמוד 10 הספירות.